ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. דרך אגב, אני יכול לומר, בפסוקים הראשונים בפרשת לך לך, עד פסוק ד', שלושת הפסוקים הראשונים, רק צריך לדעת, זה למעשה הפסוקים שבהם כתוב כל ההיסטוריה של עם ישראל. מאברהם, אבי האומה, ועד אחרית הימים, הכל, הכל רמוז, הכל כתוב כאן, בצורה מאוד תמציתית. הדבר שאומר, ואשך לגוי גדול, כמה ילדים היו לאברהם אבינו כשהוא אמר לו את זה? אפס ילדים. בקושי התחתן. וכתוב שרה הייתה הכרה, לא היה לה ילדים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אשך לגוי גדול. רגע, רגע, רגע. עוד אין לי ילד אחד, ואת אומר, אשך לגוי גדול. מה הקשר אחד עם השני? גוי גדול, קודם כל גוי זה עם, אז אני אעשה אותך לעם. תראו לכם איזה בעל אמונה היה צריך להיות אברהם אבינו, שיש לו אפס. כמו שאומרים לך, אין לך גרוש על הנשמה, אומרים, אתה תהיה מיליונר. רגע, אין לך גרוש על הנשמה, תהיה מיליונר. הוא אומר לו דבר שהוא נראה על פניו כבלתי מציאותי בכלל. אבל הוא אומר לו את זה, מה לעשות? דרך אגב, זה התקיים, אני לא יודע אם שמתם לב בהיסטוריה. יצא ממנו עם. אנחנו, עם ישראל. המשך שלה, אנחנו עם של אברהם אבינו. אמרנו פעם שאמרה, שגדול זה בעיה, זה עניין איכותי ולא כמותי. כן. איכותי זה פונקציונלי. זאת אומרת, הגדלות נמדדת לא בכמות, אלא במקרה הזה, אלא היא נמדדת בתפקיד. וישך לגוי גדול, הכוונה, אתה, ממך יצא עם, בעל השפעה הכי גדולה על ההיסטוריה של המין האנושי. והיום אנחנו אחרי 3,000, מעלה מ-3,000 שנה. וזה נכון. זאת אומרת, אפילו אומות העולם מודים שאברהם אבינו והשפעתו היא גלובלית, היא עולמית ממש. הנצרות, במי הם מתגאים? הם רוצים להתגאות במי? אברהם אבינו, המוסלמים, מי זה? איברהים. הם מתייחסים ל... זאת אומרת שאפילו ההודים, דרך אגב, יש, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש בהודו כתות כתות כאלה. אז יש שם ברהמינים, ברהמינים. הברהמינים הם היותר מכובדים שם. יש כל מיני, מה? הברהמינים, כן. כן, הם המכובדים יותר, שמכבדים אותם וכל זה. אז פעם, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל פעם ראינו בעיתון איזה ברהמיני כזה, ושאלו אותו, תגיד לי, מאיפה בא לכם השם ברהמינים? מה זאת אומרת? אנחנו בני אברהם. ברהמינים, מצלצל אברהם. אנחנו מאברהם אבינו, ככה. הברהמיני הוא מאברהם. זאת אומרת, והשך לגוי גדול זה לא רק אמירה שאלוקים אומר לאברהם אבינו. זה מתממש בהיסטוריה, אנחנו כבר לקראת סיום ספר, ספר ההיסטוריה, איזה ספר תולדות אדם, ברוך השם, הבאסך לגוי גדול, אומר רשי, לא, הוא מתייחס כאן לדבר אחר, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריאה ורבייה, וממעטת את הממון, וממעטת את השם, ויש מצב של דרך, אז כשהולכים בדרך, אז קודם כל, זה גורם אדם בדרך, הוא לא מגיע, אז הוא לא מביא הרבה ילדים, כי אין לך בית, אתה חי באוהל, אתה חי במציאות כזאת ש... אז במילא, פחות פריאה ורבייה, במילא גם אתה, כסף נוזל לך. במילא, הוא אומר, השם שלך, לא מכירים אותך בשום מקום, אין לך שם. אז הוא אומר, ההפך, למרות הכל, למרות שאני אומר לך, לך לך. תהיה בהליכה, תהיה בדרך. לכך הוזכה כשלושה ברכות הללו, שיבטיחו על הבנים, דהיינו, שיצחה לגוי גדול, גם מבחינה הזאת שיהיו לו ילדים, ועל הממון, ועל השם. וזהו והגדלה שמך, הרי אני מוסיף עוד על שמך, שעד עכשיו, שמך אברהם, מכאן ואילך אברהם. זאת אומרת, צריך לדעת, אברהם היה לו, שינו לו את השם. במקום אברהם, אברהם. אותו דבר לגבי שרה. התחלה קראו לה שרה, היא שרה. מכאן לומדים שאדם שרוצה, יש לו בעיה, למשל מחלה או משהו כזה, או צרות או דברים כאלה, אז לפעמים, אני לא יודע את החשבונות בדיוק, אבל אומרים לו תחליף את השם. או תשנה את השם. לומדים את זה באמת מאברהם ומשרי, שכתוב שרה, שרי לא היה לה ילדים, שרה היו לה ילדים. זאת אומרת, השינוי הזה גרם להופעתו של יצחק בו. ואברהם, אז אסור לקרוא לאברהם אברהם, אומרת הגמרא מסכת ברכות. אלא דווקא אברהם, מדוע? כי אברהם בהתחלה היה לו שתי קומות. הקומה הראשונה זה אב לארם. ואחר כך אברהם אב המון גויים. אברהם הוא אדם אב המון גויים. זה, בשם יש את המהות. אבא, הכוונה היא אבא רוחני, עם בעל השפעה. בהתחלה הוא השפיע באופן מצומצם, על ארם, על אנשים מעטים. אבל שינה לו את השם, אמר לו, אתה תהיה אב של האנושות כולה. האבא הרוחני של האנושות כולה. לכן לא קוראים לאברהם אברהם, אלא אברהם אב המון גויים. זה לגבי השם שלו. השם שלו השתנה, ובשם יש את המהות שלו, את הייעוד שלו, את הפונקציה שלו בעולם. זה אברהם אבינו. ואברכך בממון, ויהיה ברכה, ברכות נתונות בידך, בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי לאדם הראשון ונוח, ועכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. אני צריך להבין, מה זה ברכה? כתוב, ויהיה ברכה. ראיתי פעם פירוש הזה, וכמו אומרים, יהיה ברכה. ברכה וברכה, זה אותה מותיות, זה כניקוד שונה. אתה תהיה ברכה. מה התפקיד של הברכה? להשקות את השדות. זה תפקיד הברכה. ויהיה ברכה, אתה תהיה... כמו בריכה שממך, ממך, אתה תהיה, בריכה ממך, העולם ישתה מהבריכה שלך, מהדברים שלך. זאת אומרת, צריך להבין, עד אברהם אבינו, לא היה כוח לאדם לברך, הוא לא היה בריכה, הוא בקושי תפקד, נאמר. עשר דורות מיד נוח, ועשר דורות מנוח עד אברהם. המיוחד באברהם אבינו שהוא נהפך לאדם בעל השפעה. אדם שיוצר דברים, שפועל דברים. מה שאין כן הדורות שלפני זה, לא היה להם את ההשפעה של אברהם אבינו. זאת אומרת, זה גם מיוחד בעם ישראל. עם ישראל זה עם יוצר, עם משפיע, עם עד היום, בכל שטחי החיים. אפילו במדע, בדברים כאלה, אנחנו, יש לנו מה שנקרא יצירתיים, יש ביטוי כאלה, עם יצירתי. נתן לו כביכול הקדוש את השרביט, הוא אומר, עד היום אני ברכתי, היום אתה מברך. אתה משפיע טוב על ידי הברכה בעצמה, על ידי כל מה שאתה פועל. מה שאברהם פועל, הוא משפיע, ואנחנו צאצאיו משפיעים על כל העולם. המעמד שלנו אחר. זה כמו בצבא, שנתן לך פתאום, מקודם היית חייל פשוט, היה לך תפקיד, פתאום הוא חיילה, תהיה, עכשיו אתה תהיה מפקד. או, אז המפקד זה אחריות, זה השפעה, זה, כל מילה שלו זה מילה, זה משפיע על כל החיילים. אותו דבר אברהם אבינו. הוא עבר, הוא החליף דיסק, מה שנקרא. הוא נהפך ל... הייצור שעוד לא היה כמוהו בעולם. כל מילה שלו הייתה בעלת השפעה. אז זה אברהם אבינו. זה גם עבר לכהנים אחר כך, כל הדבר. הברכות נתונות בידך. עד עכשיו בידי, עכשיו אתה מברך. אתה מברך, אתה משפיע על העולם. דבר אחר, ארזך לגוי גדול, זה שומרים אלוקי אברהם. והברכך זה שומרים אלוקי יצחק בתפילת 18. והגדלה שמך זה שומרים אלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולן, נגיד ברוך אתה השם אלוקי אברהם יצחק ויעקב, לא, חותמים רק ברוך אתה השם מגן אברהם, רק את מגן אברהם, רק את מגן אברהם. למה? תמוד לומר ויהיה ברכה בכך חותמים ולא בהם. על זה ראיתי פירוש של הרב יאיר אוריאל זכר צדיק לברכה. הוא אומר, הוא מביא בספרים שלו שם, הוא מביא את העניין של למה דווקא בכך חותמים. כי אברהם אבינו הוא עולמי, הוא קוסמופוליטי, הוא אוניברסלי, הוא כללי. אז הייתי אומר, הרי ישראל הוא ישראל, הוא יעקב, האבא של עם ישראל. אבל אברהם הוא כבר יותר מזה, אומר, אל תדאג. בכך חותמים, זאת אומרת, התכלית של ישראל, של עם ישראל, הוא להגיע למדרגה של אברהם אבינו. ולומדים את זה משלושה דברים. אברהם משול, ככה מעביר הרב יאיר אוריאל, להר, הר המוריה. יצחק משול לשדה. שדה זה שדה. תנראה מה ההבדל. ויעקב תמיד זה בית יעקב, בית. אז יש כאן שלושה דברים. הר, אתה עומד על ההר, אתה משקיף, אתה רואה את הכל. אתה משפיע על הכל, אתה רואה את הכל. שדה זה כבר דבר יותר מצומצם, יותר קטן, זה כבר לא הר. ובית זה עוד יותר קטן. בית זה ממש דבר קטן לכאורה. אז הייתי אומר, מכל האברהם הזה יצא רק בית ותו לא, אומר לא, בך חותמים, תדע לך, אתה לא הולך לאיבוד. אתה, הבחינה הזאת של הר, כן, כמו שאומרים, מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים לכל העולם כולו, אתה החתימה, אתה החותמת, אתה ההתחלה ואתה גם הסוף. הסיום של ה-happy end של כל הסיפור של ההיסטוריה, אתה אל תדאג, לא הלכת לאיבוד. אז בך חותמים במציאות של אברהם, שהוא אדם שמשפיע על כל העולם. הרב מסביר הרב יאיר אוריאל, מביא את הדברים הלשון שלו שם בעניין הזה. מארצך ולא כבר יצא משם עם אביו, הוא בא עד לחורן, הרי למדנו את זה בסוף פרשת נוח. אלא כך אמר לו, התרחק עוד משם וצא מבית אביך. בחסידות ככה אומרים ש... וכתוב, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. ארצך זה יותר קל. מולדתך זה עוד יותר קשה, מולדת. בית אביך עוד יותר קשה. אומר, לא, תצא מכל הקליפות האלה. גם מהסביבה הארץ שאתה חי בה. גם מהמולדת, מלשון לידה, השפעות המורשות של הלידה, של תורשה, כן, דברים כאלה, וגם מבית אביך, כן, מהמקומות היותר שהטביעו בך, אתה, אברהם אבינו, צריך לצאת מכל הקליפות האלה, בשביל להשפיע על כל העולם. שהרקע, לא גילה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו, לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. מה זאת אומרת? כיוצא בו את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, כיוצא בו על אחד הערים אשר אמר לך, כיוצא בו הוא קרא עליה את הקריאה אשר אנוכי דבר אליך. יש הבדל אם אדם קובעים לו מטרה, והוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, ובין אדם שאומרים לו תלך, ולא אומרים לו לאן ללכת. מה ההבדל בין זה לזה? זה שקובעים לו מטרה ואומרים לו, אתה הולך בדיוק לדבר הזה, הוא בסדר, הוא הולך, הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך. אבל זה שהוא לא יודע לאן הוא הולך, מה מוליך אותו? האמונה. למרות שהוא לא רואה לאן הוא הולך, אבל הוא מאמין שהוא יגיע למה שהוא רוצה להגיע. האמונה הזאת לא הולכת לאיבוד. למה המשל דומה? לעולים חדשים. יש עולה חדש, אומר, לפני שהוא רוצה לבוא לארץ, הוא שואל בסוכנות, תגידו, דירה יהיה לי, עבודה תהיה לי, וולבו יהיה לי, זה יהיה לי, אתם מבטיחים לי? הכל בסדר, יהיה, מה אני עושה? אני בא לארץ ישראל. יש עולה חדש, הוא לא שואל מה יהיה לו. הוא הולך, כמו אברהם אבינו, אל הארץ ושערק, אתה תלך, אתה כבר במשך הדרך, כבר תגלה כבר מה לראות. אל תגיד, זאת היא המטרה, לשם אני הולך. אתה הולך, למרות שאתה לא רואה בדיוק למה אתה הולך. ועל זה השכר. אותו דבר בחתונה. אדם מתחתן, הוא יודע מה הוא מצפה לו אחרי זה. זה מצווה להיות אברהם אבינו שלי להתחתן. כי יש כאלה רווקים, כל אומרים, רגע, 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 מה יהיה? יהיה ככה, הפרנסה תהיה, מה עם האישה, מה עם הזה, מה עם הדירה, מה עם פה, מה עם שם, מה עם זה, מה עם זה. לא האמונה מוליכה אתו, מה? הוא רוצה להיות אדם ודאי כזה. אבל זה לא ככה. אדם עושה צעדים בחיים כמו אברהם אבינו. הולך אל הבלתי נודע מתוך אמונה. תוך כדי תנועה אני מגלה יותר ויותר. וזה יש שכר על הדבר. אדם הולך מתוך אמונה ולא מתוך שכאילו הכל ברור לו, הוא ידע לאן הוא הולך, הכל הוא עושה.
אמונה שמה?
מה?
אמונה שמה?
הוא אומר, אני אומר לך ללכת אל הארץ. אני יכול להגיד לו, תגיד לי לאן. אתה תלך באמת, תוך כדי תנועה אני אראה לך בסוף לאן, באמת, הגמרא, החז"ל אומרים, איך הוא יודע איפה ארץ ישראל? לא אמר לו איפה הארץ. הוא הולך, 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 הולך. מה היה לו, תצ'ה? מה היה לו, מפות טופוגרפיות? מה היה לו? לא היה באותה תקופה, אני בדקתי. הוא הולך, אז אומרת, החז"ל אומרים, שהוא הלך, הגיע לסולמה של צור, מה שנקרא היום ראש הנקרה. הוא בא לראש הנקרה למעלה שם, להר, מי שמכיר את המקום הזה, הוא רואה למטה, כואב, האזור של גליל המערבי, הוא רואה אנשים עובדים את האדמה, מנקשים בשעת ניקוש, חורשים בשעת חרישה, קוצרים בשעת חרישה. הוא אומר, זאת הארץ. הוא לא ידע איפה, הוא אומר, לפי מה שהוא ראה שם, איך האנשים עמילים למחייתם בחקלאות ודברים כאלה, הוא אמר, זאת הארץ. למה? הוא אומר, זה בריא, ככה זה צריך להיות. למה? הוא בא מעיראק. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש העיראקים, אולי גם היום עיראקים זקנים, הולכים כל הזמן בפיג'מה. אתם יודעים מה הדבר? לא ראיתם את זה? מישהו כאן עיראקי במקרה? גם הם הולכים בפיג'מה, הם קוראים. אתם יודעים למה הולכים בפיג'אמה? בעיראק היה עונת החקלאות, הייתה חודש חודשיים, למה הפרט היה עולה על גדותם, מזדרזים לזרוע וכל זה, ועשרה חודשים אין מה לעשות, הכל היה גדל מעליו. מה נעשה הבא חודשים? שוכבים תחת התקלים, יש תקלים בעיראק, יש הרבה תמרים, דברים כאלה, ישנים כל היום, אז מה, כבר נמאס להחליף בגדים? אז נשארים כבר עם הפיג'אמה. כיוון של 3,000 שנה, אז זה כבר נכנס בנשמה. נשארים בפיג'אמה. אברהם בא לארץ ישראל, ומה קורה כאן? כל היום עובדים. או, זה ארץ טובה. קיץ, חורף, תמיד יש מה לעשות. לא משם הם כאן בארץ הזאת. אז זה ככה אומרים. אז הוא ראה שאנשים עמלים, אנשים עובדים, כל זה, אז הוא אומר, זה מתאים, זה הארץ המתאימה. אז זה ככה המדרש אומר. אבל האמת היא שאל הארץ אשר הרקע, אומרים חז"ל, למה לא כתוב לו, אומרים שהרקע יראה אליך. גם אתה יושב לומד תורה היום, יושבים לומדים תורה, אבל אתה לא טעם שום טעם של מתיקות, של משהו, ועם אדרה מרירות. הראה לך, אתה לא בתחילת הדרך רואה את הכל. ובהמשך הדרך רואה, מגלה את אור השם. אור השם הוא בא מתוך עמל, מתוך השתדלות, מתוך הליכה בדרך, מתוך ככה אתה מגיע למה שאתה מגיע. אותו דבר בארץ ישראל. שם אני אראה לך. אם היה אומר לו, בדיוק מה, אז כבר כאילו בתחילת הדרך הוא אומר לו מה הוא הולך לראות. זה כמו מסילת ישרים, הוא אומר, חביבי, תלכו, תגיעו לסוף המסילה, שם תגיעו לתחיית המתים, לרוח הקודש, וכל הדברים האלה. כאן זה התחלת הדרך, זה לא ככה. אז זה העניין של הרקע, משהו. אז יש שכר לזה שאדם הולך, למרות שהוא לא רואה לנגד עיניו בדיוק לאן הוא יגיע. יש איזה שכר גדול. כי מה שמוליך אותו זה הביטחון, והאמונה והביטחון, שזאת היא הדרך, למרות שהוא לא תואם את ה... בתחילת הדרך, סוף הדרך. זה מה שהוא אומר כאן. רשי. טוב, בשביל להבין את משנה וב, פרק ב' משנה וב, צריך כדי דברי הקדמה. אני קורא כאן את הרב קאטי, אחר כך נבין את הזו. כבר הזכרנו במקומות אחדים שהכהנים היו נחלקים ל-24 משמרות, וכל שבוע היה עובד במקדש משמר אחד. חילקו את כל הכהנים ל-24 קבוצות, 24 משמרות, וכל שבוע היה עובד משמר אחד. כל משמר נחלק ל-6 בתי אבות, לפי 6 ימות השבוע, ובכל יום היה עובד בית אב אחר. ובשבת היה עובד כל המשמר ביחד, כולם היו עובדים יחד בבית המקדש. ויש כותבים שהמשמר נחלק ל-7 בתי אבות, כמניין ימי השבוע, וכל בית אב היה עובד ביומו. יש כאן מחלוקת בעניין, איך זה היה. כל מקום, משנתנו בא ללמד שלגבי אנשי משמר ואנשי בית אב, הקלנו חכמים בעניין התעניות הראשונות, הועיל והם עוסקים בעבודת המקדש, שקלו עליהם בדבר. אז דיברנו שיש כאן מדרגות מדרגות בתעניות. אז 3 תעניות ראשונות שעושים בהתחלת, כשלא יורדים גשמים, יש תעניות ציבור, כן. 3 תעניות ראשונות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים. מה זאת אומרת לא משלימים? את התענית עד הערב, שמה תכבד העבודה על אנשי ביתיו של אותו יום, יצטרכו אנשי משמר לבוא לסייע להם. ואם יתענו כל היום, לא יהיה להם כוח לעבוד בבית המקדש. אז לכן אם לא היו אנשי המשמר גומרים את התענית כל היום, אלא מפסיקים לפני זה שיהיה להם כוח לעבוד. ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. אמרנו בית אב זה כל יום היה לו את הבית אב שלו. אז אלה שעובדים באותו יום בבית המקדש, הם לא היו מתענים. ואנשי בית אב, הכהנים שעבדו ביום התענית במקדש, לא היו מתענים כלל מפני תורך העבודה. ויש מבארים אנשי בית אב שמקריבים קורבן היום ולא היו מתענים כלל, הואיל ועוסקים בקורבן. גם אנשי משמר מתענים, המשמר הזה לא כולם עובדים, הואיל ואין הם בעצמם עוסקים בקורבנות. כן, ולא משלימים, כיוון שמשמר שלהם עוסק בקורבן היום, יום טוב להם, לכך אין משלימים את התענית. 3 שניות של תעניות, אנשי משמר מתענים, זה כבר יותר, מדרגה יותר גבוהה של תענית. ומשלמים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלמים. זאת אומרת, הם בכל זאת לא משלמים. 7 האחרונות, שזה התעניות היותר חמורות, אלו ואלו מתענים ומשלמים, דברי רבי יהושע. חכמים אומרים, 3 תעניות ראשונות, אלו ואלו לא היו מתענים כלל. 3 שניות, אנשי משמר מתענים ולא משלמים, ואנשי בית אב לא היו משלמים מתענים כלל. 7 האחרונות, אנשי משמר מתענים ומשלמים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלמים. כן, אז כמחלוקת בעניין הזה. בכל זאת, אנחנו רואים שיש מדרגות בעבודת האדם. אדם שעובד בבית המקדש, כהן שעובד בבית המקדש, התיקון שהוא עושה הוא יותר גדול מהתענית, של, כי בית, עבודת בית המקדש היא משפיעה על כל עם ישראל. והתענית זה משהו זמני, זה תיקון עכשיו בגלל שלא ירד בצורת. אי אפשר לבטל את העבודה בבית המקדש או שתהיה פחות טובה בגלל העניין הזה של התענית. אותו דבר, דרך אגב, לגבי תעניות, לפעמים אנשים חושבים, הוא לומד תורה או עושה תעניות וכל זה, זה לא ככה. מי שלומד תורה, ואם כתוצאה מהתענית שלו הוא יחלש ולא ילמד תורה כמו שצריך, אמרו לו חכמים, אל תתענה. לא פעם, אני פוגש כאן איזה צדיקים, בית, מה היום? עושים תעניות בסתר, כשלא יגלו, כי הם צדיקים, הם ענבים, הם כמעט מתעלפים. אז הם לא לומדים תורה, בשביל מה באת לכאן לעשות תעניות? הם הולכים להציל את העולם. הביבי, הדבר הכי חשוב זה לימוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אז כל אותם צדיקים נסתרים. לא, צריכים לדעת, אם זה פוגם בלימוד התורה, לא עושים תענית, זה דבר ידוע. רק מי שיש לו את הכוחות גם ללמוד תורה וגם להתענות, וזה לא פוגם אחד בשני, אז הוא צריך ללכת לרבנות הראשית לקבל היתר להתענות. הפרינציפ הזה אומר, עבודת בית המקדש בסדר עדיפות ראשון, אם זה פוגם התענית בעבודת בית המקדש, אז כמובן זה נדחה מפני זה. ביוד, אנחנו בדף קוף סמך דלן, סעיף יוד. צריך להבין, יש מה שנקרא היום בפסיכולוגיה שפת הגוף, זה קוראים לזה. זאת אומרת, זה תורה שלמה, שפת הגוף. זאת אומרת, אדם רואה את, את החבר שלו, הוא רואה לפי צורת העמידה, הפרצוף שלו, הליבוש שלו, כל הדברים האלה, הוא לומד על האדם הזה הרבה דברים. בתורה היום יש כאלה שמתמחים, רק רואים אותך, רואים אותך עם את הסימן שאלה או סימן קריאה. ואדם עומד ככה, כמו סימן שאלה, הוא, מה קרה לך, מה? או איזה פרצוף תשעה באב או משהו כזה. ואחר יש לו בדיוק הפוך. או איך אומרים, כמו חתן, ביום חתונתו, זקוף קומה, כל הדברים האלה. זאת אומרת, החיצוניות היא מבטא, היא מגלה לנו את הפנימיות של האדם. אם זה בפרצוף שלו, אם זה בלבוש שלו, אם זה במידה שלו, אם זה בהתנהגות שלו, אפילו בגרפולוגיה שלו, אפשר לדעת את המציאות הפנימית שלו. על זה מדבר כאן הרב, ברמה הפרטית, אבל גם ברמה הלאומית. כשם שהאידאה הנפשית, האישית, האידאה זה הצד הרוחני, הפנימי של האדם, מתגלה בצורת הגבייה, בצורת הגוף, בחיתובה, צביונותיה, הפרטיים, איך היא מופיעה, איך היא מתגלה. כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה, אותו דבר, עם ישראל, מצבו מתגלה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה, בכל מנהגיה. זאת אומרת, הגילוי של נשמת עם ישראל, האידאה, זה הצד הפנימי, הוא מתגלה בכל הצדדים האלה. בלימוד תורה, בתחייתה כאן בארץ ישראל, בכל... כל הדברים החיצוניים האלה הם מגלים את הצד הפנימי, הצד האידאי שנמצא בתוך האומה. או מצבו שלנו, אם בגלות היינו לגמרי אחרי, מישהו ראה פעם בן אדם בגלות, איך הוא נראה? לא הייתם בגלות, אבל. נכון? משהו מסכן כזה. גלותי. וארץ ישראל זה, מישהו ראה ארץ ישראל, משהו לגמרי אחר. זה עולם לגמרי אחר. ואלה בעצמם אינם אותם אמונתה, חוכמתה, שפתה, ארצה וכל זה, אינם הגורמים היותר גדולים ייתן אומץ וחיים. כל המציאות הזאת של אמונתה וחוכמתה ושפתה, היום לנו זה מובן שמדברים עברית. אם מישהו כאן מדבר יידיש, יגיד, תגיד לי מה אתה נורמל, על מה אתה מדבר. אבל פעם היה בדיוק הפוך. היה פעם בן אדם אחד... אליעזר בן יהודה קראו לו, אליעזר בן יהודה, אמרו לו, הוא היה בן אדם שקיבל על עצמו, הוא מדבר רק עברי. כולם הסתכלו עליו, תגיד לי, אתה מטורף, מה אתה עושה? כולם מדברים, היו כל אחד מדבר בשפת הארץ המוצא שלו, האשכנזים ביידיש, הספרדים אספניולית, המרוקאים בערבית, ככה היו הולכים ומדברים כולם היום בשפת הזו שלו. פתאום בא איזה בן אדם אחד, הוא מדבר רק עברית. זה היה כאילו נראה משונה קצת בעיני אנשים. הוא ניצח. היום, מי שמדבר שפה שלה, אומרים לו, תגיד לי, אתה איפה אתה חי? אתה... אז זה מה שאומר, בשפתה, השפה שלה גם נקרא, כשאנחנו מדברים בעברית, זה מראה על, על בריאות. הנשמה שלנו מתגלה בשפה העברית, כדוגמה. וכל מה שמתחבבים ונעשים הדברים האלה יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים, יותר ויותר מתגלה האידאה של עם ישראל. הצד הפנימי, הצד הרוחני של עם ישראל מתגלה יותר ויותר. דווקא לידי הדברים החיצוניים האלה, בכל זאת הם מגלים את הפנימיות של עם ישראל.